כן, אנחנו במסכת גיטין דף עין ט', אנחנו עדיין בדף עין ח' עמוד ב', בקטע שמתחיל וכן לעניין קידושין, בשליש האחרון מלמטה מחצי עמוד. ובכן, למדנו במשנה, נקרא את זה רגע במשנה שראינו בעמוד הקודם, בעין ח', המשנה אומר, בסוף העמוד, הייתה עומדת ברשות הרבים וזרקו לה קרוב למגורשת, קרוב לא, אינה מגורשת. מחצה על מחצה מגורשת. אתמול דיברנו על כל האופנים האלו. כן, מגורשת אינה מגורשת. דיברנו על כל הציורים האלו, אז הגמרא, המשנה מוסיפה וכן לעניין קידושין, וכן לעניין החוב. ואחר כך היא אומרת מתי זה תופס. על כל פנים, יש כאן השוואה בין גיטין וקידושין, והציינו שגם מלווה, לווה שזורק כסף למלווה, אם קרוב לא, קרוב לא, מתי הוא נפטר מהתשלום. אז לעניין הדבר הספציפי, אם הוא זורק לכסף קידושין, כן, הרי אישה נקנית בכסף שטר בביד, רק לכסף, אז לא דווקא שנתן לידה גם לחצרה, כמו בגט, אז אם כן, כמובן צריך להיות בעידים. כן, גם הגט צריך להיות עדי מסירה. על כל פנים, וכן לעניין קידושין, קרוב לא, קרוב לא, ואם זה באמצע, זה מקודשת ואינה מקודשת, ספי קידושין. אז אמר רב אסי, אמר רב יוחנן, לגיטין אמרו, ולא לדבר אחר. הוא אמר משפט שלכאורה סותר כל מה שלמדנו כאן במשנה, כן? לדוגמה, אם זרק הלווה תשלום חובו ברשות הרבים, נפל קרוב למלווה, אז לא דנים כפירעון החוב. כן, אומרת הגמרא, לא לדבר אחר. הייתי ורב אבא לרב אסי, וכן לעניין קידושין. אז איך אתה אומר לא לדבר אחר, זה סדר, דבר ספציפי, שדיברו על זה בעניין גט, שם יש הגינות, עניין של לעגן את האישה, אבל המשנה לא מדברת ככה. המשנתנו מפורשת אומרת לכן עניין קידושין. אז למה אומר רבי יוחנן שהקנאה כזאת מועילה רק בגירושין? עונה הגמרא אומרת, שאני אתה עונה רב אסי, יש הבדל, אל תשאל אותי מקידושין. כי קידושין זה כמו גירושין. אמרתי גירושין, הכוונה גם קידושין. מדוע? שהתורה היא כי שכתוב, ויצאה מביתו והלכה והייתה לאיש אחר. כן? אז מה זה ויצאה? זה גירושין. והלכה והייתה, הייתה זה קידושין מחודשים. אז יש כאן הקש בין הוויה לבין יציאה, בין יציאה להוויה. אז הדין שחל בגירושין הוא בקידושין. לכן אמרתי לעניין גירושין, כללתי בזה גם את העניין של קידושין. אבל זה מה שהתכוונתי, לא יותר מזה. שואלת הגמרא, יפה מאוד, אבל במשנה יש שלישייה, גיטין, קידושין, חוב, בעל חוב. הייתי אז רב אסי לא מניח, כן? הוא ממשיך לשאול, כתוב וכן לעניין חוב, לגבי פיראון. אם המלווה אומר ללווה, זרוק לי חובי, וזרקו לו, קרוב למלווה זכה לווה, כן? למה? כי בעצם זה כבר באחריותו. זכה המלווה, זאת אומרת, כאן הגרסה זכה לווה, במשנה גרסה זכה מלווה, זאת אומרת, הכוונה קנה בכסף, ולכן נפטר הלווה והוא מפסיד. כאן אומר, זכה לווה שהוא לא צריך לשלם, כן? ויש כי ההפסד הוא שבעל הבית, אפשר להגדיר את זה כך או כך, נפל קרוב ללווה, הלווה חייב, מחצה על מחצה, שניהם יחלוקו, ישלם חצי מהסכום. אז אם כן זה למדנו, אז למה אתה אומר, אתה בשם רבי יוחנן אומר, שהדבר הזה לא נאמר רק ביחס לעניינים אחרים, רק ביחס לגיטין, הוספת קידושין, אבל כאן רואים שזה הולך גם על עניין פיראון חוב, או נהגמרה, אך במייסקינן, דאמר לי, זרוק לי חובי ותיפטר. או אם הוא אומר רק זרוק לי, אז זה לא, הדין הוא לא כמו בגיטין וקידושין. אבל כאן הוא נתן לו את ההרשאה לזרוק ואני אפטר. על ידי כך תיפטר מן החוב. לכן אם נפל הכסף קרוב למלווה שהוא יכול לשמור, אז הוא נפטר מהחוב הלווה. הוא קיים את הפקודה. אבל אם לא פירש המלווה בכך באמת, אין הלווה, צדי חובת פירעון. למה? כי היסוד הזה של הקנאה הדבר על ידי קורבה, מועיל רק בגיטים וקידושים, כמו שאומר רבי יוחנן. שואלת הגמרא, יחי מאי למאמרה. אם מדובר שהמלווה אמר כך, זרוק לי חובי ותיפטר, למה צריך להשמיע? פשוט. זה כמו שאדם נותן מתנה את הכסף שלו, מפקיר את הכסף שלו. ודאי שאם הוא ככה יתנה, מיליתי את הפקודה שלך, זה בסדר. מה צריך להגיד את זה? זה אומרת הגמרא, לא צריכה. דאמר לי, זרוק לי חובי בתורת גיטין. לפי הכללים של גיטין, זריקת הכסף תועיל לך לפיראון החוב, כמו שמועיל בדיני זריקת גט לגבי גירושין. אז כיוון שהוא תלה את זה בזה, זה, אז הדין הוא כמותם. לכן אם נפל הכסף קרוב לו, אז כאילו זכה בכסף וההפסד של המלווה, ואילו קרוב ללווה, ההפסד של הלווה הוא צריך עוד פעם לשלם, ובמחצה על מחצה חולקים. שואלת הגמרא, והקאתי מעלה מימרה, אם הוא אמר זה התנאים, אז זה כמו גיטין, מה זה בא לחדש? אומרת הגמרא, מה הוא דתימה? הייתי, אם באמת לא היה כתוב במשנה, שכשהוא אמר לי, זרוק לי את חובי לפי מה שהגמרא מעמידה בתורת גיטין, זה מועיל, מצי אמר לי, משתני בך. זה נראה כמו, כמו שעשיתי ממך, כמו שאומרים, צחוק, מה פתאום אני מזכיר כאן גט? אתה רוצה שיחזיר לך, תגיד לו צורה יותר ברורה, אבל אפשר לומר שזה שהוא אמר לגט, זה אולי איזה מין בדיחה כזאת. מצי אמר לי, משתה אני בך, לא התכוונתי בכלל שתו זריקה כזאת, רק בדרך לג, נו עוד לא שילמת לי את הכסף, אז לפחות תחשיב אותי כמו גט, משהו כזה, בסגנון כזה. כמה שמלן? לא, הוא לא יכול לטעון. כי באמת אפשר להבין את זה כפשוטו, הלווה שמע שאתה אמרת לו, חכמים יזהרו בדבריכם, אמרת, התחייבת. אז זה לפי התנאים. טוב. מעניין, רש"י מסביר למה חשבנו בהתחלה שרק לגיטין, כי בגיטין יכולים לתת לבעל כוחה, אז הנתינה יכולה להיות חלקית. תראו, התוספות אומר, פירש וקונטרס משום דה בגט, נתינה בעל כוחה היא נתינה, וקשר היא לרבי יהודה דה לדבר אחר נמי אמרו לאל במי שאחזו, דה נתינה בעל כוחה ונתינה, אז לכאורה מה הווה מינה כאן להסביר שרק גט ולא דבר אחר. לפי הדעה שבאמת רק בגט נותנים בעל כוחה, אבל לפי מנדה אמר שגם בנתינות אחרות אפשר לתת בעל כוחו של אדם, אז מה מיוחד? וישיב דבר אחר, השכחן דוכתא דלא אביה נתינה, כגון נלווהו ביישוב ויחזיר לו במדבר, אבל בגט בכל מקום אבי נתינה. גם בדברים אחרים, כמו בהלוואה, נגיד אם אחד ילווה לחברו אופניים, אנחנו במדבר, הוא מחזיר לי שם את האופניים, או מחזיר לי את הכסף, איפה אין לי כספת כאן? תחזיר לי במקום שקיבלת. אז הוא לא יכול להחזיר לו בכל מקום. בגט, היא לא יכולה להגיד, מה אתה נותן לי גט, מה זה חשוב, איפה במדבר, לא במדבר. אז אפשר לומר שהנתינה מוחלטת בעל כוחה, בלי שום מגבלות. לאחרים יש איזה מגבלות. טוב.
גם בחום ראינו שאפשר להחזיר בעל כוחו, לבצע מי חומה. אם כן. בסוף השנה
הוא מתחבא
ולא רוצה לקבל, אז הוא יכול למסור לבית דין את הכסף. אז כן. הוא משחום
גם כן אפשר להחזיר כך.
כן. אז תקנת חכמים מיוחדת. כן, כן, נכון. אבל גם זה מה שתוספות אומר, שבחוב, הוא לא יכול בכל מקום. אני הולך במדבר, מישהו ייתן לי 50,000 שקל. מה אתה נותן לי כאן? אין לי מקום לשמור. או יחזיר לי אופניים. על החול, מה אני אעשה עם זה? אני באמצע טיול, בוודיות, הוא אומר, הנה, הבאת לך את האופניים, לא מעניין אותי, קח אותה. ודאי שלא. שואל תוספות, והתוספות הבא, שאלה מעניינת, יחי מאי למאמרה? אם הוא עשה לו תנאי כזה, מאי למאמרה? אז אומר תוספות, אדרבה, אם תאמר, אדרבה תקשלי, המאי קרוב ללווה, חייב, לווה, כיוון דמר זרוק חובי ותיפטר, קרוב לווה, נמי להיפטר. למה אמרו קרוב לו, קרוב לה? אם הוא אומר לו, אדוני, אתה חייב לי כסף, ואתה לא יכול להגיע, תזרוק לי, אני מבקש שתזרוק לי את הכסף. מה זה חשוב? קרוב, לא קרוב?
זה כאילו לא יצא מרשותו.
אבל הוא אמר, תזרוק, אני אסיק מילית את הפקודה שלך, גנבו את זה, נשרף, נאבד, נפל לתוך בור. עוני תוספות, יש לומר, כאן תוספות מחדש, שהוא אמר לו, אנא תזרוק את זה באופן שזה יגיע אליי. זאת אומרת, שיוכל לשמור עליו.
זה
מסתומה, זה מפרש לו. התוספות אומר, זה מפרש לו שיזרוק לו למקום שוכל זו. כן, אני מבקש לך לזרוק, לא לזרוק את זה לצד השני. כן, צריך להיות שחקן כדורסל בשביל כלל למטרה. כאן מפרש, כן, טוב. מעניין, תוספות מאיר מה שדיברנו אתמול, הבא, מחצה על מחצה, אחה לא שייך לומר המוציא בחברה, שאין כאן ספק. כן. עם הגט נמצא מחצה על מחצה. טוב, עכשיו מתחיל סוגיה מעניינת. אנחנו אומרים, כתוב, וכתב לה ספר קריטות ונתן בידה. מה זה קריטות? דבר הקורט בינו לבינה. זה צריך להיות חותך. אם הבעל משאיר איזה פינות בידו, זה לא גט. צריך להיות מוחלט. גם בנוסח, גם במעשה. זאת אומרת, גם אם הוא אומר, הרי את מגורשת כל העולם חוץ מפלוני, אינה מגורשת. למה? כי הגט צריך לקרות מוחלט. אבל גם אם הוא משאיר בידו חתיכת שליטה על הגט, לא יצא לגמרי מרשותו, הרי זה אינה מגורשת. אומרת הגמרא, מה יהיה אמר חיזלה? גט בידה ומשיכה, משיכה זה חבל, בידו.
חוט.
חוט, הגט קשור לחוט. הוא בכל שנייה יכול למשוך את הקיבו שהם משחקים עם פינק פונג, איך זה קרה? יו-יו כזה. זאת אומרת, או לילד, נותנים, הוא בא לקחת את זה, מושכים לו את זה. כן, יש כל מיני משחקים כאלו. הוא חושב לתפוס את הקורדינציה, ככה קצת להפעיל אותו. אז אם כן, אנחנו אומרים, זה לא נקרא גט, למה? אם הוא יכול למשוך. אז כאן תלוי במצבים, בואו נראה. גט בידה ומשיכה בידו, אם יכול לנתקו, אם החוט מספיק חזק, עד שהבעל יכול לנתק את הגט, להוציא את זה מיד האישה ולהביאו אצלו, אינה מגורשת. למה? כי זה לא נקרא קריטות. זה לא נקרא קריטות. גט קריטות. ואם לאו, אם החוט הוא לא כזה חזק, נגיד הגט יותר כבד, זה חוט של משי, אם הוא ימשוך, יקרה החוט, מגורשת. מה הייתה מה? למה אנחנו אומרים שאם הוא יכול למשוך, היא לא מגורש, סוף כל סוף הגט הגיע לידה, דבאינן ספר קריטות. מה זה קריטות? חיתוך גמור, הבדלה מוחלטת בין הבעל האישה וליקה. כאן זה לא נתקיים. למה? כי עדיין זה קשור בידו, יש לו איזושהי שליטה. כן? זאת אומרת, החידוש הוא שמה שאמרנו, הקריטות, זה לא רק ביחס לתוצאה של הגירושין, שהיא מותר לנסה לאחרים בלי שאתה משאיר לעצמך כלום, אלא גם לאופן נתינת הגט צריך להיות בצורה מוחלטת. אמר רב יהודה, הייתה עכשיו כל מיני שאלות מעניינות. מה זה כתפרס? הייתה ידה של האישה עשויה כתפרס. אם אתם זוכרים, למדנו למעלה, שיפוע תלוי. כלפי
מטה.
האצבעות כלפי מטה. עכשיו אם הוא זרק לתוך ידה, אבל אין לו קיום, הוא נופל למטה. אז השאלה זה נתינה או לא נתינה? אמר רב יהודה, הייתה ידה עשויה כתפרס, כמו מדרון, היא לא כמו שאדם פושט את ידו ישר, באופן שבאמת יישאר בידו. אלא זה במדרון ראשי האצבעות עם כלפי מטה, וזרקו לה, אף על פי שהגיע הגט לידה אינה מגורשת, בגלל שזה לא נח, זה מיד נופל לרצפה. אז אם כן, זה לא נקרא נתינה. כן? אז זה לא נקרא נתינה. אבל אם למשל יזרוק גט לחצרה של אישה והוא מתגלגל במקום אחר, בסדר. כן?
זה בתוך החצר, זה בסדר.
יש, אפילו אם זה ייפול למקום אחר, בגלל שבחצר דבר המתגלגל כאילו הוא נח. כן, טוב. יש אומרים שעניין גט לא. אז אם כן, בכל אופן לא ניכנס לנושאים הנוספים, במה שאנחנו רואים כאן, למה זה לא גט? בגלל שזה לא מונח על היד, זה נופל מיד. אומרת, שואלת הגמרא, והמאי, כי הכנפיל בארבע עמוד נידה כנפיל.
שקנה מדין
דן. תקנה את זה, תתגרש מדין של קניין ארבע עמוד, למה שלא תקנה? כן? לכאורה מכאן מוכיחים כל הראשונים שהארבע עמוד מועיל כן בגט. אז מה הגמרא, כגון דלא נח, אלא נגיד נשרף או ירד גשם, היה רציני ונמחק, מיד שהוא נפל. כיוון שהקבלה ביד של הכתף פרס, שהיד הזאת שמוטט כלפי מטה לא נקרא, אז מדובר שלא, באמת, אם זה ייפול ב-400 זה מועיל, אבל כאן מדובר שלא מועיל. שואלת הגמרא, אבל יש דין תיגרש מעביר עד ה-400, כן? אפילו אם לא נח הגט על הארץ, הרי בכל אופן הוא היה באוויר של ה-400, הרי זה אפילו נח שנייה, כי ברגע שזה פגע בידיים, זה נעצר לשנייה. נכון שזה לא החזיק מעמד, אבל באוויר של 400, ואם תגיד לי שלא, אז אפשר לפשוט את השאלה, דבאי רבי אלעזר, 400, כן? 400 של, שאמרו חכמים שקונות לאדם, יש להם אוויר או אין להם אוויר? האם מה שאנחנו אומרים שגם האוויר ששטח יקנה לאדם חפצים, האם זה כולל? בחצר גמורה אנחנו אומרים שהחלל שהאוויר של החצר הרי מעל הקרקע שייך לבעל החצר. אז אם כן, אם אדם יזרוק גט לאוויר של חצר של אשתו, הרי היא קונה את זה, זה ברור. אפילו אם היא נשרף לפני שהגיעה לארץ. כאן מסתפקים, אם כשתקנו חכמים ל-400 זה בעצם לא של בן אדם, זה תקנת חכמים, 400 קונות לאדם בין עניין ממות, בין עניין גט, האם כללו גם כאן את האוויר? כיוון שזה לא חצרו. כן. אנחנו נראה אחר כך שלגבי חצר, דווקא האוויר שנמצא בין המחיצות של החצר, שלא יכול לעוף, כי זה איננו משתמר ברגע ש... אין מחיצות, כל רוח קטנה יכולה להעיף את זה. אז לכן נראה את ההגבלה הזאת, את המגבלה בדף שלנו, בייחוד בגט, זה צריך להיות דבר המשתמר, בחצר חצר המשתמרת וכדומה. אם כן, לכאורה, אם תגיד שזה לא מועיל, תפשוט, של, שרק איפה אמרנו, אוויר חצר כחצר, רק בחצר רגילה של האישה, של הבעלים, אז נחשב האוויר כאילו שלא. אבל כאן זה תקנה מיוחדת שבה 400, זה לא שלא, אלא נתנו לו זכות ל-400, אז לכאורה אפשר לפשוט מכאן, שאוויר 400 לא שמי אוויר, לא שמי קניין, מפני שאחרת היה צריך להיות האישה הזאת בכתף, או אז כן לקנות את הגט, עונה הגמרא ואומרת, אחא במעסקינן, מה שאמר כאן רב יהודה, זה מדבר בעומדת על גב הנער, ואז היא עומדת על גב הנער, והיד פשוטה, אם זה נופל, לאן זה עתיד ליפול? לתוך המים, להימחק מיד, או להיטבע במים, כן? אז היא לא קונה את הגט, למרות ש400 של אדם קונות לו, אז כן כולל את האוויר שלמעלה, אבל כאן, דבר שנמצא במקום שלא ראוי לנוח, בלי להתקלקל, הוא לא נקנה לבעל הרשות. כן. אז לכן, כאן אנחנו לא אומרים, בעיקר על איבוד קיים, נראה כאן רשי, אומר כאן רשי, הוא פרחינן, כתף רס, מדרון ראשי אצבעותיה מתאים לקרקע שלו, פשטה ידה, זקופה גדר פושטי יד. פרחינן ואקי נפיל לי 400 דידה נפיל, מה לי, אין ידה ראויה לקבל בפשיטתה, אבל זה נופל ל-400, בדי לא נח לארץ, אלא כשנפל מתוך ידה נשרף, וקבלה שבא לידה, לאו קבלה היא, כי זה מדרון, הוא פריך וחילון נח מהיה, ומכינתה לתוך 400 שלה תיגרש מאוויריהן, על ידי האוויר, ומידי כמר אינה מגרש פשוט, אין להם אוויר, כל מה שאמרו, אוויר חצר כחצר, בחצר שלה, אבל בקניין של 400 לא אמרו, ואבי בעיה דרבי לזר. אגב, נער, זה אוויר שאינו ראוי לנוח, לא, לא קני. זה אוויר שאינו ראוי לנוח, לא קני. כן? מעניין, טוב. כי תוך 400 גם לא צריך גדר, כי זה בר שליטה, בקלות אפשר לתפוס את זה. משנה, הגענו לדף שלנו, עין תת. אנחנו למדנו, במשנה הראשונה, בתחילת הפרק, למדנו שאפשר לגרש אישה על ידי נתינת גט, לאו דווקא בידה, גם ברשותה, בחצרה. כן? אז באה הגמרא ואומרת כל מיני ציורים. הייתה עומדת על ראש הגג, הגמרא תברר של מי הגג, של מי החצר. כאן ציור, אחד עומד בגג, אחד עומד בחצר. פעם ציור אחד שהאישה עומדת על הגג, הבעל בחצר, בציור השני ההפך. השאלה של מי החצר? המסקנה, נגיד את המשנה לפי המסקנה, ואז היא קל עלינו. הייתה עומדת על ראש הגג, נגיד הגג שייך לה, וזרקו לה מהחצר למטה, החצר שייכת לו, כיוון שהגיעה לאוויר. הרי זו הגג, הרי זו מגורשת, אפילו אם קרה שנאבד הגט, כגון שנשרף, או באה רוח שינה מצויה ואיפה את זה, אם כן, הרי זה, או נגיד, היה שמיים, ירד גשם וזה נמחק, אבל כיוון שברגע הראשון זה היה באוויר ואוויר הגג, כאילו זה שלה, כי הגג הוא שלה, אז גם האוויר שייך בזה, הרי מגורשת. עכשיו, מה יהיה? כי האוויר רשותה קונה לה כמו קרקע הרשות. מה יהיה ההפך? הוא על הגג, מלמעלה, והיא מלמטה בחצר, הוא זרקו לה, כיוון שיצא מרשות הגג, אפילו כאן הוא מדגיש את הפרטים, נמחק או נשרף, ברי שהוא לא אמר מה המקרה שזה נאבד. לפי רש"י ועוד ראשונים זה אין אף קמינה, רק הלכו לפי המצוי. הרי זו מגורשת. למה? כי כמו שאוויר הגג קונה, אותו דבר אוויר החצר. מעניין שהרמב״ם רוצה להגיד שרק בגג הציור הזה ככה, בחצר לא. כן? נראה כאן. מה? לא צריכה לראות. למה היא צריכה לראות? מי אומר שצריכה לראות? אומרים לה, זה גיטך. מה יהיה? אומר לה, תתפסי את הגט שלך. הוא לא אמר לה שאתה רחוב. היא לא צריכה לקרוא. זה לא מגילה ססטר. מי אומר שצריכה לראות? העדים צריכים לראות. העדים ראו שזה גט, והכל עם עדי מסירה. אנחנו עושים. חצרה היא גם ידע, זה כל מה שלמדנו כל תחילת הפרק. כל הפרק הזוירק. לא הכוונה שהוא זורק את אשתו, הוא זורק את הגט.
זורק גם את אשתו.
כן, לכן היום קצת אנשים אומרים גרושה. מה זה גרושה? זה קצת פוגע ב... במינוח המודרני, כמה שאנשים מחוספסים, הם אומרים, למה להגיד גרושה? צריך להגיד פרודה, נפרדו. גרושה, זה לא תמיד, לא תמיד, גרושה זה כאילו קטם, גרשו אותו. מה, קצת...
גרשה אותו לפעמים.
באמת, דרך אגב, גם לא קוראים גרוש. שוויון. טוב, היום... מה זה?
הוא
לא
שווה הרבה יותר מגרוש.
כן, הוא לא שווה גרוש.
אתה זוכית בלראות רוש? אתה ראית גרוש? באמת ראיתי, זה מוזר. מיטה שיש לו חור.
ביאליק פעם אמר שהוא קנה בקיוסק גזוז, אמר, גזיזני והגרשך, אני אתן לך גרוש. יש משעשע הוא. גזיזני והגרשך אמיתי במילים, כן, תחזירי לי את המילים מהגרוש שיש. זה משפט ארוך, אני כבר לא זוכר את כל השיר הזה. על כל פנים יש רב משמעות. טוב, אז אם כן נמשיך על הגמרא. מה אמרת בדין הראשון של המשנה? שאם הגט הגיע, האישה עומדת על הגג והבעל עומד בחצר, והוא זורק לה את הגג, הגיע לאוויר הגג, לא אכפת לי מה קרה אחר כך, אוויר הגג, זה כאילו קנתה, זה כאילו שטח שלה. שואלת הגמרא, ולא מינתה. למה? כל רוח קלה מעיפה את זה. העונה הגמרא אומרת, אפילו אם בסוף לא נשאר רוח, כן, נגיד שבמקום רוח זה נשרף וכדומה, או נמחק, למה המשנה אומרת שקנתה את הגט באוויר? הרי כלל שאוויר רשות לא קונה, אלא אם כן הוא שמור, סופו לנוח. עונה הגמרא, אמר רב יהודה, כן, אמר רב יהודה, אמר שמואל, וגג שיש לו מעקה עסקינן.
זה משתמר.
אז כן, הוא מונע. האמת היא שמתוך הניסיון בגג, גם אם יש מעקה, בא לפעמים רוח, הוא מעיף אותו ככה, כמו למעלה, נגיד שהגט הוא לא נייר, הוא בכל אופן קלף, הוא כבד, אז הרוח הרגילה לא מרימה. אם זה נייר, זה נכון, אבל גט אולי.
איזה רוח.
טוב, לא מדברים על רוח שלא מצויה, כי רוח מצויה לא יעזור. שערות יכול להעיף לך את כל הדודי שמש. לא חוששים דברים כאלו. טוב, אני לא רוצה להיכנס לזה, יש מקום לדון. אמר רבי יהודה אמר שמואל, בגג שיש לו מעקה עסקינן. ולכן זה נקרא קלוטה, זה נקרא כאילו זה האוויר של הגג, זה הגג שלה. או תירוץ אומרת הגמרא, אולה בר מנשיה משמי דאבימי אמר, בשם רב אבימי, אך המשנה מדמרת פחות משלושה, פחות משלושה טפחים, סמוך לגג עסקינן. אז מכן מגורשת גם אם לא היה סופו לנוח. נגיד אפילו אין מעקה, מפני שיש לנו דין של לבוד. כל פחות מגימל טפחים, בהרבה תחומים, בסוכה ועוד דברים, הרי זה כלבוד, כי נידון כגג עצמו. אז אילו כבר מונח על הגג, אז לא צריך סופו לנוח או לא סופו לנוח, כן, לא שייך. הרי לבוד זה נקרא הלכה למשה מסיני. כן, כאילו הם מגיעים זה אצל זה, אנחנו נותנים להם תקן, כאילו זה נקרא מחיצה וירטואלית. אז אם האוויר הגיע לאוויר של תוך שלושה טפחים, דנים כאילו נח על הגג עצמו. זה כאילו, אז למה המשנה קוראת לזה אוויר הגג? הרי זה, מפני שבמציאות זה אוויר. המציאות הגט עדיין באוויר. כן. אז לפי אולי יוצא שהמשנה מדברת בגג בלי מעקה, בכל אופן זה נחשב חצר המשתמרת, אפילו אם האישה לא עומדת שם.
אין מעקה, סליחה.
כן, כן.
אם
רק המים מעקה. כן, אבל תראו, צולה אומר אפילו בלי מעקה, כגון סמוך לגג הסקינה. טוב, עכשיו למדנו במקדין השני של המשנה בסיפה, הוא מלמעלה, מעניין, הוא כותב, הוא מלמעלה, והיא מלמטה. כן, קודם האישה, לידי פרסט, היא הייתה למעלה. עכשיו, הוא למעלה. הוא למעלה על הגג, והגג שלו, זה היא המסקנה, והיא מלמטה, וזרק את הגט, כיוון שיצא הגט מרשות הגג, ונכנס לאוויר החצר, אנחנו אומרים, אפילו אם נמחק או נשרף במשך הדרך, אז אנחנו אומרים שהאוויר החצר, כאילו עד השמיים זה נקלט בקרקע חצר. כמו שהקדמנו ואמרנו, אוויר חצר כחצר. אז הגמרא מניחה שאפילו אם הגג גבוה ממחיצות החצר, נגיד לחצר יש קירות, אבל בדרך כלל החומות של החצר אינן מגיעות לגובה הגג או לגובה המכה של הגג, אז בדרך כלל הגג גבוה מהמחיצות. אז אומרת הגמרא, והלא מינתר, הרי ברגע שיצא מאוויר הגג לאוויר החצר, הנה כאן הדוגמה שלנו, האלון הזה זה החצר וזה הגג, אם הוא זרק אפילו שזה כבר כאן מלמעלה, אבל המחיצות מגיעות רק כאן ואני נמצא כאן, אז כל רוח יכולה להעיף את זה, זה לא משתמר, צריך להיות משתמר. אומרת הגמרא, הוא מלמעלה והיא מלמטה, שואלת הגמרא, אז זה כאילו הוא זכתה בגט, והרי היא מגורשת, כי זה נמצא באוויר, האוויר זה כמו החצר, אוויר חצר כחצר, שואלת הגמרא, אבל יש חיסרון אחר, והלא מינתר, זה הרי לא שמעו, עונה הגמרא אומרת, כן? למה הרי אין סופו לנוח? כל רוח יכולה להעיף את זה. אמר רב יהודה, נכון שזה נשרף, אבל בנשרף לא אכפת לי. אמר רב דמר שמואל, כגון שהיו מחיצות תחתונות עוטפות מעל העליונות. החומות של הגדר של החצר, הנה, אם זה אמרנו זה החצר, הן עולות למעלה מה... נגיד, עד כאן יש גג, עד כאן עולות. אז ממילא, ברגע שיצא מאוויר הגג, היא כבר מתוחמת על ידי החומות של החצר. אז אם כן, זה מה שהגמרא אומרת.
זה כן מנטון.
אז זה נקרא, זה כבר קלוטה, זאת אומרת, זה כן נחשב באוויר חצר כחצר דמי. וכן אמר רבי לזם הרבו שיה, כגון שהיו מחיצות תחתונות עוטפות על העליונות. וכן אמר, אולה אמר רבי יוחנן, יש לנו כאן כמה וכמה מוראים שמביאים בשמם של המוראים האחרים, שמדובר כאילו המחיצות תחתונות עוטפות על העליונות. אז אם כן, זה מגביל את הדין הזה. יוצא איפה? שאם לא כך, אז מתי הגט הוא גט? רק שיגיע לאוויר המחיצות של החצר. אמר לי רב אבא לאולה, אמרנו, חפץ הנמצא באוויר של רשות, אז בעל הרשות זוכה בזה. אמר רב אבא לאולה, כמן, כמי סובר את המשנה שזה נחשב, נחשב כאילו בתוך החצר. כרבי דאמר, לגבי, יש אחד המלאכות בשבת, איסור הוצאה. השבת, אנחנו עוסקים לך את המשכן, אך את שבתותיי תשמורו, אז נדבר לפחות דבר אחד מפרשת השבוע, הוצאה מרשות היחיד ברשות הרבים. שם יש דיון, מה יהיה אם אחד זורק מרשות היחיד, רשות הרבים, ברשות הרבים, ורשות היחיד באמצע. הדין קלוטה כמישהו נחה דמיה או לא. אמנם כאן מאירים שרבי אומר דווקא אם יש תקרה, אז קלוטה. רבי עקיבא הזה שהוא אומר אפילו אם אין תקרה. טוב, אז אם כן, אמר לרב אבא לאולה, כמען, מי שאומר שאוויר חצר כחצר, כרבי דאמר לגבי איסור הוצאה בשבת, קלוטה כמישהו נחה דמיה. כן? אם כמו שהציור שלנו, מרשות הרבים, מרשות הרבים, והחפץ עובר באוויר רשות היחיד, אפילו שהוא לא נח, הוא זרק כדור, הוא זרק משהו, ואף דרך, זה כאילו, בפיזיקה אנחנו יודעים שהתנועה, מי שתעשה מהלך איתי, תראה שזה זה לא, אתה נראה לך שזה לא נח, אבל יש כאן על פית השנייה שזה תנועות כאילו, כן? היום הפיזיקה קולטת את המוגדר הזה, קלוטה כמישהו חדמי. זה לא, זה נמצא בתנועה, אבל באבסולוטי יש כאן תנוחה מסוימת, נכון? אני אומר נכון.
רק אם הלב יורד, אז הוא באמת
עוצר. יש רגע שהוא
מגיע. רגע שהוא עוצר.
לא, אבל
ככה. אם זה ישר,
כן, כן.
עושים את הכאילו, אבל זה ממש כאילו בפיזיקה.
יש, אני עד כמה שאני זוכר, זה בעצם, יש איזה, התנועה הזאת כאילו אתה רואה את זה בצורה כזאת. אמרתי, כן.
זה כאילו, אבל לא שזה באמת.
טוב, בסדר, ניסיתי להשמיע.
אבל זה קורא חשוב פה, זה די נמוך.
מה?
יש איזה אחרי זה מקום פטור, הוא
עוצר לפחות מתישה פטור, אז עושה את פרחים,
נכון?
למה מקום פטור?
רשות
היחיד,
רשות
הרבים, זה נמוך, זה ידע... לא, מקום פטור, ברשות היחיד עולה עד לרקיע. רשות היחיד עולה עד לרקיע, לא.
רבים לא.
כן, אבל זרקת...
רשות הרבים צריך נמוך.
אם אתה זרקת את זה...
רשות הרבים נמוך.
כן,
מישהו...
נעמור,
אם
הוא גבוה,
זה מקום פתור כבר.
אבל לא,
מקום... זה
די נמוך. מה יהיה אם אחד יזרוק חפץ הרשות היחיד לגובה ודיפול? זה לא פותר אותו. טוב, אני לא רוצה להתעכב על ההלכות האלו, שאנחנו רוצים לקלוט את הסוגיה שלנו ולגמור. אמר לי, אפילו תימא, אז לכאורה זה רבי. אמר לו, אפילו תימא רבונון. שהם סוברים, שקלוטה לאו כמישונך. באמת, הזריקה הזאת היא לא כמו שלו. אז למה כאן בגט זה כן מועילים כרבונון? עד כאן לא פליגי רבונון על ידי רבי, אלא לעניין...
שבת.
שבת. לגבי הוצאה בשבת, אבל אחה משום אינטו, שמה זה שאלה של הגדרה, נח או לא נח. כאן השאלה האם זה בר שמירה או לא בר שמירה. לעניין משום אינטורי הוא. ואקה מינטה, למה? כיוון שיש כאן מחיצות, אז זה שומר על זה, לכן נקנה, לדעת כולם, נקנה הגט, כן, יפה, זה
כמובן.
הרי אנחנו יודעים שבמלאכת תוצאה צריך חקירה והנחה, גם צריך מקום חשוב, כמו שאומר, אז לכן החכמים סוברים שהוא לא חייב עד שנוח החפץ על הקרקע ממש, אבל קניין, לגבי קניין חצר, לא קשור עם נחולה, אלא העיקרון, שליטה שבאה לרשות על החפץ, ואם יש שמירה זה נקרא שליטה, כן. אומרת, אכן אמר רב אסי, אמר רבי יוחנן, כגון שהיו מחיצות תחתונות תופעות עליונות, כן, אמר לי, שוב פעם, אותו מהלך חוזר על עצמו, אמר רב זר אל רב אסי, כמען המשנה הולכת, הקרבי לכאורה, דאמר, קלוטה כמישון חד עמיה, אמר לי, אפילו תימה רבנן, שמומרים קלוטה שלא מנוחה, מתי זה דיון לגבי שבת? את גם לא פלירמה לי רבי, ששתן צריך להיות מקום חשוב, הקירה והנחה, אז אתה לעניין הוצאה בשבת, אבל אחא משום אינטורי, ואחא מינטה, אותה סברה שאמרנו קודם. מעניין, רק נראה כאן את התוספות שאומר, כמן כרבי, תימה, מה שיערתי לכם, דנקת, התוספות השלישי, דנקת רבי דלא אירי אלא ברשות היחיד מקורה, משום דביתה כמן דמלי אדמי, שם הוא אומר זה כאילו, כל, ברגע שיש תקרה, כל הבית כאילו שכבת האוויר, משמשת כמעלה, גדמרי שבת, דף ה, דרב עקיבא וללמינקה, דעית לקולטג משונחה, גם אם אין לזה תקרה, אפילו ברשות הרבים. ונראה, דעשת סלקה דתין, דתמה דרבי, למה ש... טוב, כאילו, בסדר, אני רק רציתי להעיר תשומת לבכם, לעיין שם. אומרת הגמרא, למדנו במשנה, אם הבעל זורק גט מהגג שלו לחצר, והחצר של אשתו, אז היא מגורשת ברגע שנכנס לאוויר החצר. גם אם אחר כך נמחק. אז העמדנו את זה שיש מחיצות, כן? גבוהות. אמר רב נחמן בר אבוה, לא שנו אלא שנמחק בדרך ירידה. או, עוד כאן קצת ללמד קצת תנועה בפיזיקה, כן? רק אם נמחק דרך ירידה. היינו, שאתה זורק, אז לפעמים אתה זורק בצורה כזאת, אתה זורק, אז כל זה דרך ירידה. בדרך כלל זורקים, אם אתה כאן רוצה זורק לשם, אז יש תנועה שזה אף למעלה כדי שיעבור את הגדר, ואז מתחיל. אז אם זה היה בתנועה של עלייה, אפילו שזה כבר מעל הגג, מהחצר של האישה, אבל כיוון כוח המשיכה עוד לא מספיק עובד עליו מבחינה ויזואלית, אז זה נחשב שלא כמונח. זה דבר מעניין, כן. ללמד כל הפיזיקה והמקצועות המדעיים, הכל דרך הגמרא, אפשר לנצל את ההזדמנות הזאת של תנועה. כן, עסקו בזה הרבה. היום השיטה המודרנית ללמד למידה באשכולות. לא ללמד היסטוריה לחוד, פילוסופיה לחוד, מתמטיקה לחוד, אלא לקחת נושא, לתקוף אותו מכל הצדדים, אז זה נתפס לא כדבר. עכשיו אני לומד פיזיקה, אמרה, לא. מצד אחד זה יכול לבלבל, אבל הם ככה דוגלים בזה. זה מעניין, אתה רואה חקר של כל התחומים. זה שיטת הגמרא, כן? אז אומר, אומרת הגמרא, אמר רב נחמן, לא שנו אלא אם נמחק בדרך ירידה. התחיל הגט לרדת לכיוון החצר, אבל נמחק בדרך עלייה, לא. כי אפילו אם הגט היה כבר בתוך אוויר מחיצות, נגיד שהתנועה כלפי מעלה זה כבר בתוך המחיצה של החצר, מה הייתה, מה? מעיקר על מנח קאי. בשלב הזה שהוא מזנק כלפי מעלה, הוא לא עומד לנוח, אלא הוא בכיוון בדיוק הפוך, אז לכן זה לא נחשב. צריך כאן הגדרות מדעיות, כן.
איך נמחקו האותיות בדרך למען
עזר? איך?
איך נמחקו האותיות בדרך למטה?
א', יכול להיות גשם. יכול להיות בדיוק ברק אש. יכול להיות טיל. טיל איראני, אחד השאלה.
זה גם מעניין.
האישה יורה עליו חצי מש.
עם איך זה ברנר כזה.
לא, אבל יש...
לאביור, איך קראו לזה לאביור?
זה מאחריו, פה זה לא מסתם.
זה יותר קר, היא זורקת לו עליו כוס מים.
כוס מים, בלון, בלון.
לא, דוגמה הכי פשוטה. עבר איזה נשר, הוא ראה דבר מעניין. הוא הלך חטף את זה והמשיך הלאה, אמר חזר מהם. כל מיני ציורים, הדמיון...
הוא צריך ללכת, הוא קיבל גט.
אה?
הוא צריך ללכת,
הוא אהב. כן, הלאה. אומרת הגמרא, כן? אמר רב נחמן, אמר רב אבונה, לא שנו אלא או עכשיו עוד דבר, מדוע המשנה נשרף? כיוון שנכנס הגט לאוויר החצר, הרי זה מגורשת, אפילו אם בסוף נשרף. למה? כי היא כאילו זכתה בזה. אז לפי רוב הראשונים זה לא משנה גג או חצר אותו דין, למרות שזה נוזכר לגבי חצר, כן? מי צריך לקרוא?
זה נמחק.
העדים, העדים
רואים. לא יכולים לראות שזה נמחק.
העדים, הרי...
זה נמחק כבר בדרך.
לא, העדים רואים את זה. איך, רואים מתי האש פרצה. האם האש היא בתוך החלל או למעלה מהחלל? אפשר לדעת, הם לפני שהוא זורק את זה, חייב להיות עדים, עדי מסירה, נכון? אז רואים שזה שלם. הלאה. אמר רב נרב הוא לא שענו אלא שקדם גט לדליקה. בזמן שהוא זרק, בחצר לא הייתה דליקה. אבל אם קדמה דליקה לגט, שהוא זרק את הגט אחרי שכבר יש בחצר שריפה, לא, לא מגורשת, למרות שזה נכנס לאוויר המחיצות. מה הייתה מהמעיקרה לשריפה כאזיל? אותו פרונציפ, כמו שאמרנו לגבי זריקה כפי מעלה, זה לא מיועד כרגע לנחיתה, גם כאן, באופן אחר. אמר רב חיזה, עוד עניין קניית גט על ידי רשות. רשויות חלוקות הן לגיטין. אם הבעל, דיברנו על זה קודם, שרשות אחת מקנה, שתי רשויות לא. אז רשויות חלוקות לגיטין, אם הבעל אישי לאשתו מקום ברשות מסוימת, כמו שראינו עם הקורה הזאת, הבול עץ שהיה בחצר, אז שקנה הגיטה לא יכולה להשתמש ברשות האחרת. אמר לי רמי ברכה, אמר לי רבה, מינה לי לסבא, מאיפה הוא למד את זה? רב חיזדה, מי זה סבא? כאן רב חיזדה. מניין לסבא, אמר למתניתין. המשנה שלנו הייתה עומדת על ראש הגג, וזרקו לה מהחצר, כן? מהחצר לגג, כיוון שהגיע הגט לאוויר הגר, ראי זו מגורשת. ומה הסכינה? על מה מדברים כאן? למי שייכים הגג והחצר. עכשיו, לכאורה, זה היה צריך להיות דיון ראשון. אנחנו כבר דיברנו שפעם אחת הגג שלו והחצר שלה, פעם שנייה החצר שלה, החצר שלו והגג שלה. הגמרא עכשיו דנה את כל האפשרויות. זה כדרכה של הגמרא, כאן היא מתמקדת על העניין, אבל למסקנה זה יהיה כמו שהסברנו את המשנה. אמר לרמי ברכה, אמר לרב, אמינה לי לסבא, אמינה לנו יודע את ההוראה הזאת ששתי רשויות בקשר לגיטין. אמר לי, מתיתיני, הייתה על ראש הגג זו הכל, כיוון שהגיעה לאוויר הגג הזו מגורשת. במה הסכינה? מהו המקרה? הרי יש כאן גג ויש כאן חצר של מי זה הבעלות. היא לימה בגג דידה וחצר דידה, למה לי לאוויר הגג? הרי ברגע, אפילו באוויר החצר עצמה, עוד לפני שעזבת החצר,
זה שאלה.
כן. אלא בגג דידי וחצר דידי. אז אמרת, כי הגיע לאוויר הגג, מה היה ומה, איך היא זוכה בזה? אלא פשיטה, צריך להגיד, בגג דידה וחצר דידי, שהיא זוכה כי הגג שלה. ולמה לא זוכה בחצר? כי זה לא שלה. אז אם כן, היא לא צריכה להיות בחצר, אבל אם זה היה שלה, זה הייתה זוכה. אם כן, עם הסיפה, שם רואים ציור אחר. הוא מלמעלה והיא מלמטה. כן, עכשיו הפוך. האישה נמצאת בחצר והבעל בגג. הוא זרקו לה, כיוון שזה משות הגג, הרי אפילו נמחק ונשרף לפני שנח בחצר, הרי זו מגורשת, ואם מדובר בגג דידה וחצר דידי, המים מגורשת. כן, כמו שמעת קודם, אלא מה תגיד? שעכשיו מדברים בציור הפוך, אלא בגג דידי וחצר דידה. ראישה בגג דידה וחצר דידי וסיפה בגג וחצר דידה? הרי אם אתה רוצה לשנות, צריך לציין את זה במשנה. אתה צריך להגדיר את זה, חתחילה. אלא לאו, מוכרחים להגיד שכל המשנה מדברת שגם הגג וגם החצר זה של הבעל. ואז אם נגיד ככה, מה שאלנו, איך היא זוכה בכל מקום? אלא דאוש לה, שהוא השאיל לה מקום בשביל שתוכל לזכות, הרי הוא רוצה שתזכה בגט, הוא רוצה לגרש אותה. אז הוא אומר לה, אני מקנה לך מקום על הגג או על החצר, כדי שתזכי. אז כמו שאמרנו כבר למעלה, חד מקום מושלי אינשי, תרי מקומות לא מושלי אינשי. אדם שמשאיל אז הוא מתייחס למקום אחד, לא לשני מקומות. אם פירש לבעל שהוא משאיל לרשות מסוימת לצורך קניית הגט, זה לא כל הרשויות אחרות. אז לפי זה מובן. ברישה שהיא עומדת בגג והוא משאיל לשם מקום, אז היא לא מגורשת שיגיע הגט לאוויר הגג. למה? כי הוא לא השאיל לה מקום בחצר, כי הוא רוצה, היא על הגג, אז הוא השאיל לה מקום בחצר, בגג ולא בחצר. וכן ההפך. אמר לי, מי די עירייה? מי אמר לך? מי אמר, אתה הגעת למסקנה שהחצר והגג שלו, כי אחרת זה לא מסתדר לך. מי אומר? דיל מה כדאית וכדאית. באמת, במקרה הראשון מדברים ש... רישה כגון גג דידה, היא עומדת על הגג, הגג שלה וחצר שלו, והסיפה בגג דיל חצר דידה, אתה לא יכול להוכיח מכאן את היסוד הזה שרשויות נפרדות לגיטין. מה, כן?
אז מאיפה יודע את זה הסבא? את הדין שהוא
שולח? מה?
אז איפה יודע, מאיפה יודע?
בסדר, אבל מכאן אתה לא יכול להוכיח.
עכשיו איפה, לא תשובה?
אומרת הגמרא, רגע, כן. מה הוא יענה על השאלה הקודמת? באמת, להלכה פוסקים באמת כמו רב חיזה, שמשאיל הבעל מקום ברשות מסוימת, אין שאר רשויות בכלל. כמו שראינו את דף ע"ז למעלה. כן? ראיה אין, מאיפה יודעים? טוב. אמר רבה, שלוש מידות בגיטין. שלושה דינים מיוחדים יש לגט ששונים מאיסורי שבת. הדין הראשון, עדה אמר רבי, שלגבי איסור הוצאה קלוטה, כמי שהונחה אמרנו שזה רבי עקיבא, כן? ופליגי רבנן עלי, שם זה מחלוקת רבי וחכמים. אני מילי לשבס, אבל אחה בגט, חכמים מודים שזה נחשב, נקרא לזה קלוטה, למה? משום אינטורי, לגבי גט צריך להיות... שייכנס הרשותה בשמירה, וזה קיים, והמינטר. הדין השני, ששונה גט מאיסורי שבת, עד אמר רב חיזדה, נעץ קנה ברשות היחיד ובראשו טרסקל. ידוע לנו שרשות היחיד עולה עד הרקיע. עכשיו, צריך להיות, לגבי שבת, צריך להיות הקירה והנחה. אז אם נעץ קנה ברשות היחיד, ובראשו טרסקל, סל. לא, לא, ברשות היחיד. ברשות הרבים מעל י' תפחים. רבי יורם, ברשות הרבים מעל י' זה כבר קרמלי. זה לא... ברשות עד 10 תפחים. ברשות היחיד עד הרקיע. אז אם היה טרסקל, עמוד עומד ברשות היחיד. גבוה אפילו מהמה. בראשו טרסקל. נעץ קנה ברשות הראשו טרסקל, וזרק חפץ מרשות הרבים ונח על גביו, אפילו גבוה מהמה חייב. למה? שרשות היחיד עולה עד לרקיע. אנימי, לכאן בדיוק ההפך. מתי זה יועיל לגבי שבת, לגבי דין של שבת? למה? כי רשות היחיד זה עד למעלה, וזה נח ברשות היחיד. מה אכפת לי באיזה גובה זה נח? רשות היחיד עד למעלה למעלה. אני ליהן שבת, אבל אחה, למישהו מנטורי, וכאן אין אפשרות למשור, לשמור על העמוד הזה שגבוה מהמה. כן, הרי הגט בקלות הרוח יכולה להעיף את זה. מעניין, כנראה הטרסקל זה מין משטח כזה, זה לא...
זה יכול להיות סל.
לא, אז איך זה יעוף ברוח? טוב, יכול להיות סל.
כן. עם הדמות האלה, עם התמונות.
כן. אנחנו עוברים לדף שלנו עמוד ב'. טוב, אנחנו בעינתת עמוד ב'. מה הדין השלישי, המידה השלישית, הבדל בין גט לבין שבת, גיטין ושבת, שדיני גט שונים מאיסורי שבת, מה זה הדין השלישי? עד אמר רבי דאמר שמואל. עכשיו תשימו לב, יש מה שנקרא מחלוקת עקרונית, של רשויות שכולם רשות היחיד, למשל קרפיפות, גגות, חצרות, האם מטלטלים מרשות היחיד לרשות היחיד? אז חכמים אומרים צריך עירוב. לפי רבי שמעון במסכת שבת, אין הלכה כמותו, לא צריך עירוב. אבל בדרך כלל, אפילו שאתה מטלטל מגג לגג, ששניהם רשות היחיד, אז אתה בעצם צריך לעשות עירובים, כן? אז אבל בגט לא צריך עירובים. זאת אומרת, כן, אז אנחנו נשווה את הדין הזה לגבי גיטים, כן? בואו נראה. אמר רב יהודה אמר שמואל, לא יעמוד אדם בגג זה ויקלוט מי גשמים מגגו של חברו. נגיד הוא רוצה לקלוט מי גשמים של מהגג של חברו, אז הוא לא יכול, למה? אין לו עירוב. שכשם שהדיורים, הכל דרבונון, כשם שהדיורים חלוקים מלמטה, הגג הוא משטח. בזמן ההוא לא היו עושים רעפים, כי השתמשו בגג לכל מיני ייבוש פירות ושימושים נוספים. אז למרות שבעצם למעלה אין מחיצות, זה חצר אחת. אם את רוצה ברשות היחיד, ברשות היחיד, זה בית, זה בית, אז יש מקום, מחצר, חצר לבית, בית לחצר. אבל כאן זה משטח אחד, אבל אנחנו רואים כאילו המחיצות שבתוך הבית עולות למעלה, וירטואלית, זה הכל גם חתוך. כשם שהדיורים חלוקים מלמטה, ככה הדיורים חלוקים מלמעלה, וכל גג נידון כרשות בפני עצמו, ואסור להעביר חפצים, אפילו את הגשמים האלו, מגג לגג, שהרי כמוצאים רשות לרשות. מעניין, למה זה לא מוקצה?
מעניינים חדשים.
כן, טוב. זה דבר נוסף. כן. אומרת, אני מילי רק לשבת, לעניין גט, אם לבעל יש שתי גגות סמוכים. אז לכאורה אמרנו מקום אחד הוא משיל, שתי מקומות הוא לא משיל, אבל בגג לא כך. כי כל הדין, למה לא משיל שתי מקומות? שאדם לא רוצה להפקיר את כל רשותו. אני נותן לך רשות להשתמש, זה לא אומר שתשתמש בכל מה שיש לי. אמרתי לך תשתמש בגג, יש בגג, לא במקום אחר. אז, אבל בגגות שפתוחים אחד לשני, אז הוא לא מקפיד, כי בגג השימוש הוא לא כזה שימוש חזק. אז גם אם שתי הגגות סמוכים שלו, יש לו בית ועוד בית, והגגות סמוכים אחד לשני, כאן הוא לא מקפיד. כי בגט השאלה מה הוא מקפיד, מה הוא לא מקפיד. וכולי, אי לא קפדי אינשאי, נראה קצת רשי. ועד כאמר, דאמר עבודה לא יעמוד אדם על גגו וקלוט מגשמים. רשי בת בראש עמוד, הצפין על גבון של חברו, כן? הצפים, סליחה. גשמים שצפים על גגו של חברו, דאבי מוצאים מרשות לרשות, אם לא ירבו, עירוב חצרות. שאף על פי שאינם דרים על הגגות, שהרבה עושו חילוק רשות. אני מילא את החלוק הרשות לגגים כרשויות בתים מיין שבת, אבל בגיטין היו לו שני גגים סמוכים, מי? לאדם אחד, לא ושלו ושל חברו. הכוונה שלו, וישאילה המקום בזה לקבל לגיטה וקיבלתו בגג השני, לא אמרינה נחה רשויות חלוקות. דעד אמרן לאל תרי מקומות לא מושלעין, שמשום קפידה הוא. יש משיל חצרו, הוא מקפיד על ביתו, אבל כולי, הגגים סמוכים ואין תשמיש רגיל בהם, זה לא שימוש תדיר. אז לכן, אז זה לא מקפידים, לא חל הכלל תרי מקומות לא מושלי ש... יפה. אומרת הגמרא, אמר רבי, מעניין, שתי חצרות, שימו לב, זה לא בתים, חצר בתוך חצר, חצר בסגורה עם גדרות, יכול להיות חצר חיצונה וחצר פנימית. החצר החיצונה זה שייך לבעל, החצר הפנימית שייך לאישה וכדומה. עכשיו, אם החומות של החצר החיצונה יותר גבוהות מהחומות של החצר הפנימית, והוא זרק את הגט וזה אף מעל החצר של הפנימית, אבל עדיין לא הגיע למחיצות של הפנימית, אבל המחיצות של החיצונה הן משרתות גם אותה. זה כאן הדיון. אמר רבי, שתי חצרות זו לפנים מזו, הפנימית של האישה, שלה, והחיצונה שלו. אתם, הייתי צריך לקום להראות לכם כאן ציור, אבל כן, הנה, דבר כזה, זה שלו, זה חצר, והנה החצר שלה. עכשיו כאן יש קירות וכאן קירות, אבל הקירות האלו יותר גבוהות מאשר הקירות האלו, כן? עכשיו, מה קרה? אמר רבי, שתי חצרות זו לפנימי זו, הפנימית שלה והחיצונה שלו. מחיצות, החיצונות עודפות על הפנימיות, יותר גבוהות, וזרק קולה. כיוון שהגיע לאוויר המחיצות החיצונה, הרי זו מגורשת. כלומר, לא הכוונה באוויר של החיצונה. הגיע לאוויר של הפנימית, אבל עדיין לא הגיע למחיצות של הפנימית. אבל עדיין יש כאן כן מחיצות, המחיצות של החיצונה סוגרות עליה שמה, נכון?
זה לא שינה.
בסדר, אבל זה משרת גם אותה. אז הוא רוצה להגיד, כיוון שזה הגיע לאוויר הפנימית, אז החיצונה, היא משרתת גם אותה, זה כאילו שכן היה גם מחיצות. זה כאילו משכפלים לה את הזכות הזאת. כן, נראה עוד מעט רשי בסברות. אבל הרעיון ברור, לא שהגט עדיין באוויר החיצונה. הגט כבר נמצא באוויר הפנימית, אבל עדיין לא בחלל שמוקף מחיצות של הפנימית, אבל הוא כן מוקף מחיצות של החיצונה. אבל מיקומו מעל החצר שלה.
אז הוא
שמור. מה?
אז הוא שמור.
הוא שמור בדיוק, כי זה ההגדרה. עוד פעם, אמר רבי, שתי חצרות זו לפי מזו, חיצונה שלו, מחיצות החיצונות עוטפות על הפנימיות, הוא זרק עולה, או, בדיוק, הנה, בדיוק.
אז איפה הגט?
הגט כאן, באוויר כאן.
כאן?
כאן, איפה שהאצבע של הבליפה. אז אם תסתכל מצד המחיצות, בדיוק. אז אם תסתכל על המחיצות של הפנימית, זה לא בפנים.
נכון.
אבל כיוון שהחיצונה היא עוטפת את כל החצר, אז היא משרת אותה. וזה הכל, כיוון שהגיעה לאוויר המחיצות, החיצונה הרי זו מגורשת. מה היא תמה? פנימית, גופה, במחיצות החיצונה כמינטרה. זה מה ש... כן, היא כבר לא יעוף. משועבדות כאילו לחצר פנימית. מה שאין כן, בקופות. מה זה קופות? שתי כלים. שני כלים. יש לך כלי בתוך כלי. אז הגמרא מבינה בהתחלה, סיר בתוך סיר, סיר הסירים. כן? יש, אתם מכירים, זוכרים? פעם היו מביאים אוכל. אז...
יש ספר כזה.
אה?
בתיקון
דיסלמה.
אז, אז יש סיר גדול, ועכשיו, הסיר החיצוני זה של הבעל, והסיר הקטן זה של האישה. הוא מונח אחד בתוך, כך הגמרא מבינה. אז אם כן, מה שאין גם בקופות, שתי קופות זו בתוך זו הפנימית שלה והחיצונה שלו, וזרקו לה, אפילו אם הגיעה לאוויר פנימית של אינה מגורשת, מה הייתה מה, דעה לא נח, ואוויר כלי לא קונה, אוויר חצר קונה. אז בכל אופן מה מבואר? למה לא קונה? זה לא כמו חצר שאתה אומר, אוויר חצר כחצר דמי, אבל אוויר כלי, זה, מה התפקיד של הכלי? להכיל בתוכו. בחצר אתה משתמש גם באוויר לכל מיני שימושים, אבל בכלי אתה משתמש בתוך, במחיצות שלו. היינו שהוא נח, בחצר לא אומרים האוויר כאוויר, אבל בכל אופן מה רואים? רק בגלל שעוד לא נח, אבל אם זה נח בפנימית, אתה אומר שהוא קונה, כי זה נח בסיר שלה. וכי נח, שואלת המחנה, הרי... יש מחלוקת לזה, ואנחנו פוסקים כליו שלוקח ברשות מוכר, מי זה כאן המוכר? זה הבעל שנותן את הגט, הרי לא קנה, אך במסכינן, בקופה שאין לה שוליים, יפה. הבעל יש לו סיר, אבל סיר בלי תחתית.
אז מה זה? לא, בלי שוליים.
בלי תחתית.
שוליים זה תחתית.
כאן שוליים תחתית.
אז זה לא סיר, אז מה זה?
פנימית.
מה זה? זה נגיד הוא רוצה לעשות צורה של בסק כזה, שטנץ כזה. זה שימוש נמצא. שאין לה שוליים, בקופה שאין לה שוליים. יוצא שהקופה הפנימית מונחת באמת על הקרקע, ולכן היא לא נחשבת ברשות כליו של קונה ברשות מוכר. כן? וזה קונה לברי הכל. נראה עוד משנה אחת, אומר את המשנה. רשי, רק תראו, מחיצות החיצונות כמינטרה, רגילה להשתמר לכך משובדת דעה לא נח בכלי, ואין מחיצות כלי עשויים לאווירן לשמור, דאין כלי עשוי אלא להניח בתוכו. אין השוליים, פונץ, לפנימית מונח לגבי קרקע. אומר את המשנה. כאן זה אחד המקומות שבית שמאי מקילים ובית הלל מחמירים. במסכת העדויות זה מופיע. בית שמאי אומרים, פותר אדם את אשתו בגט ישן, ובית הלל עושרי. מה זה גט ישן? אדם כותב גט, אבל עוד לא נתן לאשתו. הכל מוכן, פיקס. הוא רק צריך לתת אותה בפני עדים. עכשיו, פתאום החליט לחיות איתה. כן, אבל קודם הוא חי איתה. לא חשיב חודש או חודשיים, יותר לציור, נגיד כמה שנים. ועכשיו נולדו ילדים. בית שמאי אומרים, אין בעיה. מותר לתת גט ישן. אם אחרי שנתיים הוא החליט, אני רוצה לגרש אותה, לוקח את הגט, הכל תקין, יעשה את המעשה עכשיו. ובית הלל אוסרים, איזו גט ישן? כל שנתייחד עמה מאחר שכתבו לה. מהרגע שהוא כתב, הוא חי איתה, זה גט ישן. מה הבעיה? במייקה מפליגי, אומרת, בית שמאי סברי, לאמרינן גזירה שמא יאמרו גיטה קודם לבנה. ובית הלל סברי, אמרינן גזירה קודם, גיטה קודם לבנה. מה הפירוש? בית שמאי כאן מקילים. הם אומרים, מה הבעיה כאן? הבעיה שבמשך הזמן, כמו שציירת באמת, את הציור שאחרי 3 שנים הוא החליט לגרש אותה. הוא כתב גט, אחר כך התחרט ולא גירש אותה וחי איתה, נולדו ילדים. ואז מה כתוב בגט? איזה תאריך? תאריך לפני 3 שנים או שנתיים. מה יגידו? הילד הזה נולד מחוץ לנשואים. במקרה, אם הוא כהן, בכלל יש בעיה. אז הוא, זה בן שחלל, זה בן של... הוא בעל גרושה. יש הרבה בעיות עם זה. גם איחוס, יגידו. הנה, יש גט ויש ילדים. הבית שמאי לא חושבים, בית הלל כן חוששים. אז יש אומרים שזה...
אה? אז אם אין תאריך...
אבל גט חייב להיות תאריך.
אז בית הלל לא חושבים.
לא קשר בלי תאריך, צריך לכתוב תאריך. אז כתב תאריך, על זה מדובר. כן? אז אם כן, עכשיו דבר מעניין. יש מחלוקת בסוף המסכת בין בית שמאי הלל, איך נותנים גט. בית שמאי אומרים, רק אם מצא בערווה דבר. כמו שכתוב בפסוק. דבר ערווה. ובית הלל אומרים, לא, אפילו הקדיחה תפשילו. רב עקיבא בכלל אומר... לא, בית הלל אומר את זה עכשיו. אפילו מצא אחר תפה ממנו. זה רב עקיבא. אבל בית הלל אומרים, אז הוא אומר, זה מתאים. בית שמאי אומרים, שרק מצא בערווה דבר. אז זה לא חוששים. למה? כי אם מצא בערווה דבר, ברוב הסיכויים הוא לא יחיה איתה. אפילו שהוא יחר לתת את הגט. אבל אם זה רק הקדיחה תפשילו, נו, הוא אומר, לפעמים דגים שרופים יותר טעימים. אתם יודעים, אחד רצה לעודד את אשתו, היא הייתה באמצע בישול, אומרת צן ארנה, אז הרבה פעמים הייתה, הוא בא הביתה, הוא לא רצה לעשות לו מצב רוח, הוא אומר, וואו, איזה דגים נפלאים. אומרת, מה זה נשרף? אמר, כן, אבל זה טעים. כנראה הטילים עזרו כאן. הוא נתן לה קומפלימנט. זה כל הכבוד. אז זה תלוי בחשש הזה, כן? וטילן סברי, אמרינן גזרה, ושמה יגידו גיטה קודם בנה. הקטע האחרון, האנשים, הרחוב.
אבל אף עדים יודע מזה, וקוראים את הגט. אף לא יודע.
מה לא יודע? יש עדים שרואים עדי מסירה. הם יראו שמסרו לה, יודעים.
אז ישתקו.
מה זה השתקו? כולם רואים שהיא יצאה מביתו, יודעים. נגיד שהיה טרס גדול, אז כולם יודעים שרוצה לגרש. עכשיו פתאום, טוב, איך הציור? בואו נראה, הלאה. אמר הבבא, אמר שמואל, עד המשנה נגמור. מה אמרנו? שבית הלל עושים לגרש בגט ישן. כך באמת הלכה. אז רק, זה משמע לכתחילה. אז מה קורה בדיעבד? שהיא כן התחתנה? יש אומרים ש... יש פוסקים שאומרים אם כן התגרשה זה נקרא בדיעבד. אמר הבבא אמר שמואל, אם נישאת לא תצא. ואיקא דאמרי אמר רבי שמואל, אם נתגרשה תנסה לכתחילה. אם היא באמת התגרשה תנסה לכתחילה. כן? מעניין. או... זאת אומרת, לכאורה, לפי הגרסה הזאת, הגזרה של גט ישן זה רק איסור לכתחילה, שלא לגרש בו. אבל אם נעשה מעשה וגרשו את האישה, דנים אותו כאשר אפילו אם עדיין לא התחתנה. מעניין, הרש"י אומר רק אם אין אפשרות אחרת, נגיד שהבעל הלך למדינת הים. אבל הרמב״ם ועוד ראשונים משמע שאם כבר נגרשה בגט ישן, אפילו שהבעל בסמוך לא מטרטרים או יתחיל לעשות בעיות. אז באמת רוב הפוסקים פוסקים כמו הלשון האחרון של שמואל שמקל יותר. זאת אומרת, לפי הלשון הראשון דווקא, אם היא התחתנה על פי הגט. רגע, זה גט ישן, אנחנו אומרים, גט ישן זה גזרה דרבנן, אבל הלשון השני אומר, כמו שמואל אומר, לא, אפילו שעדיין לא התחתן, אבל היא קיבלה גט, יכולה להתחתן. ברוך אדוני לעולם אמן ואמן, רבי חנניה בן אשר, רוצה כזו.